זהו פרק 22 בסדרת האודיו של ספר המאסטר במערכות לוגיות ספרתיות. כאן אנחנו עוברים מפונקציה בוליאנית אידיאלית למגל שפועל בעולם אמיתי. בעולם האידיאלי שער מגיב מיד, 0 ו-1 הם מספרים מושלמים, וכל שני מימושים שקולים מתנהגים אותו דבר. במעגל אמיתי 0 ו-1 הם תחומי מתח, לכל שער יש זמן תגובה, ומסלולים שונים מגיעים בזמנים שונים. לכן צריך לדעת לקרוא כל חוט, לחשב שולי רעש, לבחור מסלול נכון ולזהות מתי תשובה לוגית נכונה עדיין עלולה להפיק דופק שגוי קצר. פתחו בספר החדש, הצבעוני והרשמי. מפת הנושא של פרק 5 מופיעה בעמוד 208, והחומר שאנו לומדים בפרק האודיו נמצא בעמודים 209-219, סעיפים 5.1 עד 5.4. עמוד 220 כבר מתחיל את סעיף 5.5 ושייך לפרק האודיו הבא. פתיח הפרק מזכיר גם תקלות תקועות, סיכון סטטי אפס וסיכונים דינמיים. כאן רק נמקם אותם במפה. הניתוח המלא שלהם יגיע בפרקים 23 ו-24. לאורך ההקראה נשתמש רק בספר הרשמי כמפת העמודים וכמקור התוכן. נוסחי שאלות המבחן והפתרונות המצורפים שנבדקו מגיעים מחומר הקורס. אין בכך קביעה שכל פתרון הוא פתרון רשמי של המרצה. ההסבר ראיתי, בדיקות הביניים ומסלולי השליפה הם שלנו, בסגנון המורה הפרטי שבנינו לפי דרך העבודה של מוטי. אם עין תיעוד שמוטי אמר משפט מסוים, לא נייחס אותו אליו. מטרת הפרק אינה לזכור רשימת הגדרות. בסוף אתם צריכים לבצע 4 פעולות כמעט אוטומטית. לתת שם לכל חוט. להחליט איזה ערך שולט בכל שער. לחשב זמן רק לאורך מסלול שקיים פיזית. וכאשר נתון מעבר מסוים, לשאול אם המוצא מחכה לענף הראשון או לענף האחרון. חלק ראשון. סעיף 5.1. לקרוא שערים וחוטים בלי ללכת לאיבוד. כאשר רואים תרשים שערים, אל תנסו להחזיק את כולו בראש. התחילו משמאל לימין ותנו שם לכל חוט ביניים. למשל, אם השער הראשון הוא N של A ו-B, קראו לפלט שלו P וכתבו P שווה A and B. אם שער אחר הופך את C, קראו לפלט Q וכתבו Q שווה C משלים. אם שער O מחבר את P ואת Q, קראו לפלט R וכתבו R שווה P or Q. לבסוף, אם R נכנס עם די לשער אנד, הפלט הוא F שווה R אנד די. 4 המשוואות הקצרות עושות 3 עבודות. הן מגלות את הפונקציה. הן מראות אילו שערים נמצאים זה אחרי זה ולכן שייכים לאותו מסלול השייה. והן מראות איפה שינוי או תקלה יכולים להיבלה. אם תדאגו על שמות החוטים, תמצאו את עצמכם סופרים שערים שהם ביניהם מסלול או מציבים ערך בחוט הלא נכון. כעת ערך שולט וערך להשולט. ערך שולט הוא ערך בכניסה שמכריע את פלט השער בלי להתעניין בשער הכניסות. בשער אנד, אפס שולט. ברגע שכניסה 1-0, הפלט 0. 1 הוא הערך על השולט, משום ש-1 end x משאיר את x. בשער אור, 1 שולט. ברגע שכניסה 1-1, הפלט 1. 0 הוא הערך על השולט, משום ש-0 אור x משאיר את x. בשער ננד תנאי הכניסות זהה לאנד, ורק הפלט מתהפך. 0 באחת הכניסות מכריח את פלט הננד להיות 1. כדי לאפשר לכניסה אחרת לקבוע את הננד, מציבים 1 בשער הכניסות. בשער נור, 1 באחת הכניסות מכריח את הפלט להיות 0. 0 בשער הכניסות מאפשר לשינוי באות הנבדק להשפיע על המוצא, אבל הערך עובר בהיפוך בגלל פעולת הנור, ב-XOR אין ערך שולט קבוע. שינוי של אחת הכניסות משנה את המשמעות לפי האחרת. עצרו. רוצים להעביר הבדל בחוט דרך שער אנד, מה מציבים בשער כניסות השער? מציבים 1, הערך על השולט. 0 היה חוסם את ההבדל ומכריח את הפלט ל-0. דרך שער אור עושים בדיוק להפך ומציבים 0 בשער הכניסות. הכלל הזה יחזור בהמשך בבדיקת הקלה ובמעבר תלוי אירוע. כדי להעביר השפעה דרך שער, מנטרלים את הכניסות האחרות. כדי לחסום אותה, מציבים ערך שולט. עכשיו בועות. בועה אינה קישוט גרפי, היא פעולת משלים. בועה ביציאה משלימה את כל פונקציית השער. לכן אנד עם בועה ביציאה הוא ננד, המשלים של A&B, בועה בכניסה משלימה רק את אותו קלט. אור עם בועה על כל אחת משתי הכניסות נותן A משלים אור במשלים. לפי דה מורגן, זה שווה למשלים של A&B, לכן הוא זהה לנן לכל הסמה. במבחן אל תבחרו תשובה לפי צורת הסמל. כתבו ביטוי לכל שער. לאחר מכן השתמשו בדה מורגן או בטבלת אמת. המילה דואלי אינה הוכחת שוויון. שני שערים זהים רק אם הם נותנים אותו פלט בכל השמות. כעת עוברים מרמבות לוגיות לרמות מתח. שער דיגיטלי אינו דורש בכניסה בדיוק 0 וולט או בדיוק מתח ההספקה. הוא מקבל תחומי מתח שהיצרן מבטיח לפרש כ-0 או כ-1. יש 4 גבולות שצריך לדעת לקרוא, ולא כדאי לשנן אותם כמחרוזת אותיות. שאלו תמיד, האם מדובר בכניסה או במוצא, והאם מדובר בצד הנמוך או הגבוה. VEL Max הוא המתח הגבוה ביותר שעדיין מובטח להיקרא 0 בכניסה. מעליו כבר איננו יכולים להבטיח 0. VAH Min הוא המתח הנמוך ביותר שכבר מובטח להיקרא 1 בכניסה. מתחתיו עדיין איננו יכולים להבטיח 1. התחום שבין שני אספים אינו 0 חדש או 1 חדש, הוא תחום למוגדר שבו היצרן אינו מתחייב מה יקרה השער. במוצא, VOL Max הוא המתח הגבוה ביותר ששער מבטיח כאשר הוא מוציא 0. VOH Min הוא המתח הנמוך ביותר ששער מבטיח כאשר הוא מוציא 1. שימו לב לכיוון המילים. באפס מחפשים גבולות עליונים, כמה גבוה עדיין נחשב או מובטח כ-0. באחד מחפשים גבולות תחתונים, כמה נמוך כבר נחשב או מובטח כ-1. שולי הרעש בצד הנמוך הם המרחק בין האפס הגרוע ביותר שהמוצא מבטיח לבין האפס הגבוה ביותר שהיא כניסה עדיין מקבלת. לכן NML שווה VIL Max פחות V או L Max, אם לדוגמה המוצא מבטיח 0 עד 4 עשיריות וולט והכניסה עדיין קורית 0 עד 8 עשיריות וולט, אפשר להוסיף עד 4 עשיריות וולט של רעש הלחות ועדיין להישאר בתחום 0 מובטח. שולי הרעש בצד הגבוה הם המרחק בין האחד הנמוך ביותר שהמוצא מבטיח לבין סף האחד של הכניסה. לכן NMH שווה V, H מין פחות VAH מין. אם המוצא מבטיח לפחות 4 וולט והכניסה קורית 1 החל מ-3 וולט, אפשר לאבד עד וולט 1 על החוט ועדיין להיקרא 1. כדי לקרוא את תרשים התחומים בספר, עברו משמאל לימין על ציר המתח. בצד הנמוך נמצא תחום המוצא שמובטח כ-0. רעש מסוכן יכול להעלות את המתח הזה. המרחק עד סף האפס של הכניסה הוא שולי הרעש הנמוכים. אחר כך מגיע התחום שבין סף האפס לסף האחד, זהו תחום שאין לגביו הבטחה. בצד הגבוה נמצא תחום האחד. שם רעש מסוכן פועל בכיוון ההפוך, הוא מוריד את מתח האחד מן ההבטחה של המוצא לכיוון סף האחד של הכניסה. לכן שני המרווחים מצוירים משני צידי האזור הלא מובטח, אבל החיסורים שלהם כתובים בסדר שונה. נעשה תרגיל מספרי מלא. נניח שווי או אל מק שווה 4 עשיריות וולט, VAL Max שווה 8 עשיריות וולט, VAH מין שווה 2.2 וולט, VOH מין שווה 2.7 וולט. בצד הנמוך מחסרים 8 עשיריות פחות 4 עשיריות ומקבלים 4 עשיריות וולט. בצד הגבוה מחסרים 2.7 פחות 2.2 ומקבלים 5 עשיריות וולט. אם מבקשים כמה רעש אפשר להבטיח בלי לדעת אם הוא עבר 0 או 1, התשובה היא הקטן מן השניים, 4 עשיריות וולט. עכשיו בדיקה הפוכה. אם על חוט שמעביר 0 נוספו 3 עשיריות וולט, המוצא הגרוע ביותר 4 עשיריות עולה ל-7 עשיריות. זה עדיין מתחת ל-8 עשיריות, ולכן הכניסה קורית 0 מובטח. אם נוספו 5 עשיריות, אפשר להגיע ל-9 עשיריות, מעל סף ה-0. אין פירוש הדבר שהשער בוודאות יקרה 1, פירוש הדבר שאיבדנו את ההבטחה. זו הבחנה חשובה בין תשובה הנדסית לבין ניחוש ערך. בדיקת סימן מהירה. שני שולי הרעש אמורים להיות להשליליים בממשק תקין. בצד הנמוך עושים סף כניסת 0 פחות הבטחת מוצא 0. בצד הגבוה עושים הבטחת מוצא 1 פחות סף כניסת 1. אם הפכתם את החיסור וקיבלתם מספר שלילי, עצרו ובדקו מי אמור להיות רחוק יותר מן התחום הלמוגדר. אם לאחר שבדקתם את סדר החיסור שולי הרעש עדיין שליליים, המשמעות אינה שיש רעש שלילי. המשמעות היא שאין תאימות מובטחת בין רמת המוצא של השער הראשון לבין סף הכניסה של הבא. ואם השאלה מבקשת מספר רעש יחיד שיהיה בטוח גם ל-0 וגם ל-1, לוקחים את הקטן מבין NML ו-NMH, מפני שהצד החלש הוא שמגביל את הממשק. למה שרשרת השערים אינה צוברת את אותה סטיית המתח לנצח? מפני ששער אינו מעביר למוצא את המתח האנלוגי המדויק שקיבל. אם הכניסה נשארה בתחום חוקי, השער קורא את הביט ומייצר מחדש מתח בתוך תחום המוצא המובטח. אפשר לחשוב עליו כמנקה ומחדש את האפס או האחד בכל קומה. מכאן מגיעה שאלת מבחן 2020, מועד ב, שאלה 12. מחברים שערים זה אחר זה. הרעש נוצר רק בחוטים, ובכניסה לכל שער המתח נשאר בתוך שולי הרעש. מהו מספר השערים המרבי שאפשר לשרשר ועדיין לקבל תוצאה תקינה? התשובה, לפי הנחות השאלה, היא אפשרות 3. אין הגבלה שנובעת משולי הרעש. כל שער מחדש רמה תקנית, ולכן הסטייה מן החוט הקודם אינה ממשיכה להצטבר אחרי השער. נפרק גם את אפשרויות ההטעיה. התשובה 0 שגויה מפני שהשאלה אומרת במפורש שכל כניסה נשארת בתחום החוקי, לכן כל שער יודע לקרוא את הביט. התשובה 1 שגויה מפני שאחרי השער הראשון מתקבלת רמת מוצא תקנית חדשה, לא גרסה רועשת יותר של אותה רמה. הטענה שאין מספיק פרטים שגויה בתוך המודל הנתון, לא צריך לדעת איזה שער לוגי מחובר, כל עוד מדובר באותה משפחת רמות והכניסה נשארת בתחום. לכן האפשרות הנכונה היא שאין חסם סופי מן המנגנון הזה. זו אינה טענה שבמגל אמיתי אפשר לבנות שרשרת אינסופית בלי מחיר. הניסוח המדויק הוא שאין חסם סופי מן הסיבה הנתונה ובהנחות השאלה. השעיה מצטברת לאורך המסלול. קיימים הספק, עומס יציאה המכונה פנאוט, ומגבלות נוספות. אבל השאלה מבודדת את מנגנון שולי הרעש, ובהנחות שלה כל אלה מחוץ לתחום. אין להוסיף מגבלה שלא ניתנה רק מפני שהיא נכונה בעולם אחר. גם מתייציבות אינה ההסבר לשאלה הזאת. מתייציבות שייכת בעיקר לרכיבי זיכרון שדוגמים קלט סמוך לרגע שעון, ועלולים להתעכב בין 0 ל-1. כאן מדובר בשרשרת צירופית, והשאלה מבטיחה שכל כניסה נשארת בתחום מתח חוקי. לכן אין להשתמש במילה מתייציבות כדי להצדיק הגבלה על מספר השערים. עצרו. מדוע התשובה אינה שער אחד בלבד? כי השער הראשון אינו מעביר לשני את המתח הרועש כפי שהוא. כל עוד קרא אותו נכון, הוא מוציא 0 או 1 חדש בתחום המובטח. גם השער השני עושה אותו דבר, וכך בכל קומה. משפט התשובה למבחן, כל שער מחדש רמה לוגית תקנית. כל עוד הרעש בכל חוט קטן משולי הרעש, הוא אינו מצטבר בין קומות, ולכן אין הגבלה על מספר השערים מן הסיבה הזאת. חלק שני. סעיף 5.2, מה בדיוק אומר זמן השעיה? כאשר קלט של שער משתנה, המוצא אינו משתנה מיד. TLH הוא הזמן של מעבר מוצא מנמוך לגבוה, כלומר מ-0 ל-1. THL הוא הזמן של מעבר מוצא מגבוה לנמוך, כלומר מ-1 ל-0. לעתים מוסיפים את האות P לציון השעיית התפשטות וכותבים TPLH ו-TPHL, אלה אותם שני כיווני מעבר מוצא. האות P אינה הופכת אותם לזמן מסוג אחר. האותיות מתארות את מעבר המוצא של השער, לא את מעבר הכניסה. זו מלכודת מרכזית. במהפך, אם הקלט יורד מ-1 ל-0, המוצא עולה מ-0 ל-1. לכן משתמשים ב-TLH של המפך. אל תסתכלו על חץ הקלט ותעתיקו את כיוונו לשם ההשעיה. לפני בחירת הזמן כתבו את ערך המוצא לפני ואחריי. כאשר נותנים זמן יחיד TPD, משתמשים בו כהשיית ההתפשטות של השער לפי הגדרת השאלה. אין זה חוק אוניברסלי ש-TPD תמיד שווה למקסימום של שני הכיוונים. אם נתונים שני הכיוונים ומבקשים מקרה גרוע בלי מעבר מסוים, בדרך כלל בוחרים את המקסימום. אם נתון מעבר קונקרטי, בוחרים את הזמן לפי מעבר המוצא בפועל, ואם השאלה מגדירה מוסכמה אחרת, פועלים לפיה. השעיית המסלול היא סכום השיעיות של שערים התלויים זה בזה לאורך אותו נתיב מקלט למוצא. שערים בענפים מקבילים אינם נמצאים זה אחרי זה ולכן לא מחברים אותם. התוצאה הכללית של המעגל, כאשר לא ניתן מעבר מסוים, מתקבלת מהמסלול הארוך ביותר שאפשר גם לרגש, כלומר שקיים מצב שבו שינוי באמת עובר לאורכו עד המוצא. מסלול ארוך שמכוסה תמיד בידי ערך שולט אינו מסלול קריטי פעיל. שיטת עבודה. תנו שם לכל חוט. רשמו כל מסלול אפשרי מן הקלטים אל המוצא. סכמו את השערים בכל מסלול בנפרד. ולבסוף בחרו את הסכום הגדול ביותר. אל תעשו סכום של כל המספרים שמופיעים בציור. תרשימו גרף, לא רשימת קניות. כדאי להפריד במחברת בין שלוש עמודות. בעמודה הראשונה שמסר או החוט. בשנייה הערך לפני ואחריי. בשלישית זמן ההגעה. לדוגמה, מהפך שקלטו יורד מ-1 ל-0, מוצאו עולה מ-0 ל-1, ולכן רושמים TLH. אם הפלט הזה נכנס ל-N שמוצאו יורד מ-1 ל-0, בשער ה-N משתמשים ב-THL, זמני שני השערים מתחברים מפני שהאירוע השני אינו יכול להתחיל לפני שהראשון הגיע. לעומת זאת, אם שני מפחים מקבילים מקבלים שינוי באותו רגע ופלטיהם נכנסים לשער שלישי, לא מחברים את שני זמני המפחים זה לזה. מחשבים שני זמני הגעה נפרדים לשער המתכנס. רק אחר כך מחליטים איזה מהם קובע לפי הערך השולט. זהו ההבדל בין סכום לאורך שרשרת לבין השוואה בין ענפים. יש גם הבדל בין מסלול מבני למסלול רגיש. מסלול מבני הוא כל רצף חוטים שקיים בתרשים. מסלול רגיש הוא רצף שאפשר להציב את כניסות הצד שלו לערכים לשולטים, כך ששינוי בקלט אכן יגיע למוצא. בעין מנטרלים כניסת צד באמצעות 1. באור מנטרלים באמצעות 0. אם מאפשר לבצע את שתי הדרישות יחד בגלל תלות בין אותות, המסלול המצויר אולי אינו יכול לקבוע את ההשעיה בפועל. חלק שלישי. סעיף 5.3, מבחן 2020, מועד א', שאלה 3, מסלול קריטי, סיכון סטטי וזהות שערים. בסעיף הראשון של השאלה נתון מעגל בעל שלושה קלטים A, B ו-C, ביובר תחילה במהפך של ננו שנייה אחת ואז מתפצל לשער אנד ולשער XOR, A נכנס לענף האנד, C נכנס לענף ה-XOR, פלטי שני הענפים נכנסים לשער אור סופי. השיית האנד שתי ננו שניות, השיית ה-XOR ארבע ננו שניות והשיית האור שלוש ננו שניות. נרשום את כל המסלולים. כל ארבעת הזמנים נמדדים בננו שניות. מאיי עוברים דרך אנד ואז אור. 2 ועוד 3 שווה 5 ננו שניות. מבי דרך המפח, אנד ואור. 1 ועוד 2 ועוד 3 שווה 6 ננו שניות. מסי דרך אקס אור ואז אור. 4 ועוד 3 שווה 7 ננו שניות. מבי דרך המהפח, אקס אור ואור. 1 ועוד 4 ועוד 3 שווה 8 ננו שניות. המסלול הארוך ביותר הוא בי, מהפח, אקס אור, אור. ולכן השיית המעגל היא 8 ננו שניות. לא 10. הסכום 1 ועוד 2 ועוד 4 ועוד 3 היה מחבר את האנד ואת ה-XOR כאילו אחד מזין את האחר, אבל הם ענפים מקבילים ואין בתרשים חוט מן האחד לשני. גם רגישות המסלול ניתנת לבדיקה. למשל מציבים AA0 ו-C0. שינוי ב-B עובר דרך המהפך ומשנה את כניסת ה-XOR, עם C0, ה-XOR מעביר את הערך של הענף. ענף האנד חסום בידי A0 ולכן אינו מכריח את האור הסופי ל-1. כך השינוי יכול לעבור לאורך המהפך, ה-XOR והאור, ולא מדובר רק במסלול שציירנו על הנייר. עצרו. למה לא מחברים 5, 6, 7 ו-8 ננו שניות? אלה זמני 4 מסלולים שפועלים במקביל, לא 4 קומות בטור. זמן המעגל הוא המקסימום ביניהם, 8 ננו שניות, ולא הסכום שלהם. בדיקת שלמות למסלולים. התחילו מכל קלט. מאייש יציאה אחת לענף האנד, מסייש יציאה אחת לענף ה-XOR, במתפצל אחרי המהפך לשני ענפים, ולכן מייצר שני מסלולים. כל מסלול צריך להסתיים באור הסופי. כך יודעים שלא פספסנו נתיב, ולא ספרנו נתיב דמיוני. כך נראה תשובת מבחן מלאה וקצרה. כותבים 4 שורות. A לאנד ולאור שווה 5 ננו שניות. B לנוט, לאנד ולאור שווה 6 ננו שניות. C ל-XOR ולאור שווה 7 ננו שניות. B לנוט, ל-XOR ולאור שווה 8 ננו שניות. מקיפים את המקסימום וכותבים שהמסלול הקריטי הוא המסלול הרביעי. משפט נוסף מסביר שהוא רגיש, למשל עבור A ו-CFS. כך הבודק רואה גם מיצוי מסלולים וגם הצדקה פיזית. הסעיף השני שואל על סטטיק ונזרד, כלומר סיכון סטטי אחד. כאן צריך להבין את המושג לפני שמסתכלים על זמני שערים. זהו מצב שבו הפונקציה אמורה להיות אחד לפני שינוי של קלט יחיד וגם אחריו, אבל בגלל פערי השעיה המוצא עלול לרדת לרגע לאפס. זהו כשל של העברת מקל בין שני ענפים. כעת זו דוגמה חדשה ושמות החוטים מן הדוגמה הראשונה מתאפסים. נניח שהפלט Q שווה A and U, או A משלים and V, כאשר גם U וגם V שווים ל-1 ו-A עולה מ-0 ל-1, לפני המעבר הענף אם A משלים מחזיק את ה-1. אחרי המעבר, הענף אם A מחזיק אותו. אם הענף הישן נכבה לפני שהחדש נדלק, יש חלון קצר שבו שניהם 0. הפונקציה היציבה נכונה בשני הקצוות, אבל המימוש עלול להפיק גליץ', כלומר דופק שגוי קצר. עיוור הגישור, המכונה קונצנזוס, הוא U and V, הוא אינו תלוי ב-EA, ולכן כאשר גם U וגם V שווים ל-1, הוא מחזיק את הפלט לאורך כל החלפת המקל. הזהות הבוליאנית אומרת, A and U, או A משלים and V, שווה לאותו ביטוי בתוספת U and V. העיוור החדש מיותר מבחינה לוגית יציבה, אבל יכול למנוע את הסיכון במימוש סכום מכפלות דורמטי. אין זה חוק קסם לכל מעגל, הוא מתאים למבנה ולסוג הסיכון הזה. אפשר לוודא שהגישור אינו משנה את הפונקציה. אם U שווה ל-0 או V שווה ל-0, איבר הגישור 0 ואינו מוסיף דבר. אם גם U וגם V שווים ל-1, שני האיברים המקוריים הם A ו-A משלים, ולכן לפחות אחד מהם 1 בכל מצב יציב. ממילא הפלט המקורי כבר 1, והוספת U end V אינה יוצרת תא 1 חדש. היא רק משאירה מסלול חוב-מראה שאינו תלוי ב-A בזמן המעבר. במפת קרנות או רעיון נראה כי שני תאי אחד סמוכים שמחוסים בידי שתי קבוצות נפרדות אך לא בידי קבוצה משותפת. הקבוצה המשותפת היא איבר הקונצנזוס, הם מוסיפים אותה, שני מצבי הקצה מחוסים באותה מכפלה שאינה משתנה. זוהי דרך לזהות ולתקן סטטיק ונזרד במימוש סכום מכפלות דורמטי. לכן לא מספיק לומר שיש מסלולים באורחים שונים. קודם צריך למצוא זוג השמות סמוכות שבהן הפונקציה אמורה להישאר אחד. סמוכות פירושו שהן נבדלות בביט אחד בלבד. אחר כך בודקים האם ענף אחד מחזיק את האחד לפני המעבר וענף אחר אחריו, והאם קיים איבר משותף שמחזיק אותו לאורך כל המעבר. הבדיקה הזאת מזהה פוטנציאל לסיכון. סדר ההשעיות הפיזי קובע אם פולס אכן מופיע ובאיזה רוחב. בתרגיל שלנו הפונקציה היא פתיחת סוגרים. A or B משלים, סגירת סוגרים, end, פתיחת סוגרים, B משלים X or C, סגירת סוגרים. סדר הביטים בהשמות שנקרי הוא A, B, C. אפשר לגזור את ה-A האחד בלי לנחש. אם B 0, B משלים 1. הסוגרים הראשונים שווים 1, וה-X or של 1 עם C שווה C משלים. לכן במישור B 0, הפונקציה 1 בדיוק כאשר C 0, ללא תלות ב-A, ההסמות 0, 0, 0, ו-1, 0, 0. אם ב-1, ב משלים 0. הסוגרים הראשונים מצטמצמים ל-A וה-XOR של 0 עם C מצטמצם ל-C, לכן הפונקציה היא A and C, ומתקבל 1 רק בהסמה 1, 1, 1. אלה בדיוק 3 נקודות ה-1. הזוג הסמוך היחיד בין שלושת האחדים הוא 0, 0, 0, מול 1, 0, 0. רק A משתנה. ההסמה 1, 1, 1 רחוקה מכל אחת מהם ביותר מביט 1, ולכן אינה מעבר חדה קלט רלוונטי. כדי לא לטעות בסמיכות, ספרו כמה ביטים משתנים. המספר הזה נקרא מרחק המינג, בין 0, 0, 0, ל-1, 0, 0, מרחק המינג הוא 1. בין 0, 0, 0, ל-1, 1, 1, המרחק הוא 3. בין 1, 0, 0, ל-1, 1, 1, המרחק הוא 2. רק מרחק 1 מייצג מעבר חדה קלט, ולכן רק הזוג הראשון רלוונטי לבדיקת הסיכון הסטטי. נציב בי שווה 0 וסי שווה 0 לאורך המעבר. בי משלים שווה 1. לכן הסוגרים הראשונים הם A אור אחד, כלומר אחד בלי תלות ב-A. הסוגרים השניים הם 1X אור 0, כלומר 1 בלי תלות ב-A. שני קלטי האנד הסופי נשארים 1. אין ענף ישן וענף חדש שמחליפים שליטה, ולכן אין סיכון סטטי 1 במעבר הזה. המסקנה היא שאין סיכון סטטי 1 במעגל עבור מעבר קלט יחיד. שימו לב למה הוכחנו. לא אמרנו שמעגל שיש בו X אור לעולם בטוח. לא אמרנו שהשעיות שוות. בדקנו את כל זוגות האחד הסמוכים, מצאנו זוג יחיד, והראינו שהאות המשתנה אינו משנה את שני קלטי השער הסופי. עצרו. יש במעגל מסלולים בעלי השעיות שונות. האם זה לבדו מוכיח שיש הזרד? לא. צריך גם מעבר שבו הפונקציה אמורה להישאר קבועה ושבו ענפים שונים מחליפים שליטה. כאן הזוג היחיד שבו הפלט נשאר אחד אינו גורם להחלפה כזאת. בסעיף השלישי משווים שני סמלי שערים. השער ואי הוא אנדים בועה ביציאה, ולכן הפונקציה שלו היא המשלים של A&B, השער X הוא אור עם בועה בכל כניסה, ולכן הפונקציה שלו היא A משלים אור במשלים. לפי דה מורגן, שני הביטויים שווים לכל ארבע ההשמות. שניהם ננד. זו זהות מלאה, לא זהות רק כאשר שני הקלטים 0 ולא רק כאשר שניהם 1. אפשר לבדוק שורה שמבדילה בין תשובות מטעות. כאשר A0 הוא B1, האנד הוא 0 ולכן הננד 1, וגם A משלים אור במשלים הוא 1 אור 0, כלומר 1. כאשר שניהם 1, בשניהם מתקבל 0. האלגברה מוכיחה את כל השורות וההצבה מגינה מטעות בבועות. לכן התשובה בסעיף ג' היא אפשרות אחת. השערים זהים בגלל דה מורגן. חלק רביעי. סעיף 5.4, כאשר נתון מעבר מסוים, המסלול הארוך אינו תמיד התשובה. עד עכשיו חישבנו השעיה כללית וישבנו מסלולים שלמים. אבל אם השאלה נותנת מעבר קלט מסוים, צריך לבצע ניתוח אירועים. ראשית מחשבים ערך לפני ואחרי בכל חוט. אחר כך מזהים אילו חוטים באמת משתנים ומתי כל שינוי מגיע לשער שבו הענפים מתכנסים. לבסוף שואלים האם הערך החדש של המוצא מוכרע על ידי הענף הראשון שמגיע או דורש להמתין לאחרון. בואו נבנה את טבלת ההכרעה. כדי ששער אנד יעלה לאחד, כל הכניסות חייבות להיות אחד. לכן הוא ממתין לכניסה האחרונה שמגיעה לאחד. כדי שאנד ירד לאפס, מספיקה כניסה אחת שתגיע לאפס. לכן הראשונה שמביאה אפס מכריעה. בשער, אור ההיגיון דואלי. כדי שאור יעלה לאחד, מספיקה הכניסה הראשונה שמגיעה לאחד. כדי שאור ירד לאפס, כל הכניסות חייבות להגיע לאפס, ולכן ממתינים לאחרונה. בין אנד ובנור אפשר לגזור את הכללים מן האנד והאור, אבל במבחן נכתוב אותם במפורש. ננד עולה מ-0 ל-1 כאשר האפס הראשון מגיע לאחת הכניסות. ננד יורד מ-1 ל-0 רק כאשר כל הכניסות 1, ולכן ממתינים לאחרונה שמגיעה ל-1. נור עולה מ-0 ל-1 רק כאשר כל הכניסות 0, ולכן ממתינים לאחרונה שמגיעה ל-0. נור יורד מ-1 ל-0 כאשר האחד הראשון מגיע לאחת הכניסות. ב-XOR אין ערך שולט קבוע ואין קיצור כללי של ראשון או אחרון. חייבים לחשב את ערכי הכניסות ואת רצף האירועים. כניסה שמגיעה ראשונה יכולה לשנות את הפלט, וכניסה שמגיעה אחריה יכולה לשנות אותו שוב. דוגמה מספרית מן האיור. שני ענפים מגיעים לשער מתכנס אחרי 4 ננושניות ואחרי 9 ננושניות. אם השער הוא N והפלט צריך לעלות ל-1, צריך ששני הענפים יהיו 1 ולכן זמן ההכרעה בכניסה הוא 9 ננושניות, המקסימום. אם השער הוא אור והפלט צריך לעלות לאחד, די בענף הראשון שמגיע לאחד ולכן זמן ההכרעה הוא 4 ננושניות, המינימום. בשני המקרים מוסיפים אחר כך את השעיית השער המתכנס בכיוון מעבר המוצא שלו. נניח לדוגמה שהשעיית העלייה של השער המתכנס היא 2 ננושניות. N שעולה מתחיל להגיב רק בזמן 9 ננושניות, ולכן מוצאו צפוי לעלות בזמן 11 ננושניות. אור שעולה מתחיל להגיב בזמן 4 ננושניות, ולכן מוצאו צפוי לעלות בזמן 6 ננושניות. אותם זמני הגעה בכניסות נותנים תשובה אחרת מפני שתנאי ההכרעה של השער שונה. כעת נהפוך את כיוון המעבר. אם שתי כניסות אנד יורדות לאפס בזמנים 4 ו-9 אנושניות, הראשונה שמגיעה לאפס כבר מכריחה את האנד לרדת, ולכן בסיס הזמן הוא 4 אנושניות. אם שתי כניסות אור יורדות לאפס, האור אינו יכול לרדת עד שהאחד האחרון נעלם, ולכן בסיס הזמן הוא 9 אנושניות. תמיד מוסיפים לבסיס הזה את השיית המעבר המוצא המתאימה של השיער. בנור מתקבל הכלל הדואלי המלא. אם כל הכניסות צריכות לרדת לאפס כדי שהנור יעלה לאחד, ממתינים לאחרונה. אם כניסה אחת עולה לאחד, הנור יכול לרדת מיד עם הראשונה. בננד, אפס ראשון מעלה את הפלט, ואחד אחרון מוריד אותו. אמירת המשפט במילים לפני החישוב מונעת החלפה בין מינימום למקסימום. שיטת 4 השאלות. מה הערך ההתחלתי והסופי של כל חוט? אילו חוטים באמת משתנים? מתי כל שינוי מגיע לשער המתכנס? וכדי לקבל את ערך המוצא החדש, האם מספיקה כניסה אחת או חייבות כל הכניסות להגיע? עצרו. שתי כניסות לאור עולות לאחד אחרי 4 ואחרי 9 ננושניות. מתי האור יכול להתחיל להעלות את מוצאו? אחרי 4 ננושניות, כאשר האחד הראשון מגיע, ואז מוסיפים את זמן העלייה של האור. אם במקום זאת האור צריך לרדת לאפס, הוא מחכה עד ששתי הכניסות אפס, ולכן ההגעה המאוחרת קובעת. יש כאן מלכודת נוספת. כלל הראשון או האחרון מניח שבכל ענף יש מעבר מונוטוני יחיד אל הערך החדש. אם ענף יוצר אירוע זמני, הענף הראשון עשוי להכריע ערך ואז אירוע מאוחר לבטל אותו וליצור דופק. לכן במעגל רב-רמתי לא מפסיקים לעקוב רק מפני שכבר הופיע הערך הסופי פעם אחת. ממשיכים לרשום כל אירוע רלוונטי עד שכל החוטים יתייצבו. זה החיבור בין ניתוח השיה לבין סיכונים לוגיים. מסלול של יפעל המבחן. צעד ראשון, זהו את סוג השאלה לפני חישוב. רמות מתח, השיה כללית, מעבר מסוים, סיכון לוגי או זהות שערים דורשים מסלולים שונים. אם השאלה מציגה רמות מתח, סווגו כל סימון לפי כניסה או מוצא ולפי נמוך או גבוה. כתבו NML כהפרש בין סף כניסת 0 להבטחת מוצא 0, ו-NMH כהפרש בין הבטחת מוצא 1 לסף כניסת 1. בדקו שהסימנים הגיוניים. אם השאלה מבקשת השיעה כללית, תנו שמות החוטים, רשמו את כל המסלולים, סכמו בכל אחד בנפרד ובחרו מקסימום. אל תחברו ענפים מקבילים. אם נתון מעבר מסוים, אל תקפצו למסלול הארוך. כתבו לפני ואחרי בכל חוט, בחרו TLH או THL לפי מעבר מוצא כל שער, חשבו זמני הגעה, והחליטו אם הערך החדש דורש ראשון או אחרון. אם נשאל סיכון סטטי אחד, מצאו זוגות סמוכים שבהם הפונקציה אחד בשני הקצוות. רק אז בדקו החלפת שליטה בין ענפים או קבוצה משותפת שמכסה את שני התאים. עצם קיום השעיות שונות אינו הוכחה. אם יש בועות, תרגמו כל בועה למשלים וכתבו ביטוי לפני בחירת השובה. דמורגן הוא בדיקת זהות. המראה של הסמל אינו מספיק. בדיקת הדקה לפני הגשה. האם נתתי שם לכל חוט? האם חיברתי רק שערים שנמצאים באותו מסלול? האם בחרתי זמן לפי מעבר המוצא ולא הכניסה? האם השתמשתי בערך השולט כדי להחליט ראשון או אחרון? האם בשולי רעש חיסרתי את גבולות המוצא והכניסה הנכונים? האם בטענת הזרד בדקתי זוג קצוות חוקי ולא רק ראיתי מסלולים שונים? העוגן האחרון הוא זה. במעגל בזמן אמת לא שואלים רק מה הפלט, אלא גם איך ומתי המידע מגיע אליו. שמות חוטים הופכים ציור למשוואות. ערכים שולטים אומרים אם שינוי עובר או נבלה. שולי רעש אומרים אם המתח עדיין מייצג ביט. זמני הגעה אומרים מתי כל ענף מוכן. וכאשר כל אלה כתובים, מסלול קריטי וסיכון לוגי מפסיקים להיות ניחוש חזותי והופכים לסדרת בדיקות שאפשר לבצע במבחן.